המעבדה
עם רונה גרשון תלמי.
שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה בעוד פרק של הסדרה שלנו על מדיניות הקרקעות והדיור הציבורי. אני רונה גרשון תלמי, והאורחת שלי, זה הפרק השלישי שלנו כבר, היא הפרופסור רחל אלתרמן, מתכננת ערים ומשפטנית, פרופסור אמריטה בטכניון, חוקרת בחירה במוסד שמואל נאמן לחקר מדיניות לאומית, וגם מרכזת אקדמית של התוכנית למקרקעין ושמאות באוניברסיטת בר אילן. שוב שלום רחל.
היי רונה,
אני שמחה לראות שוב. אותך בפעם השלישית, ואני זוכרת לחוב מהפרק הקודם, וזה החוב על ענייני הביקורת שלנו, על, אמרנו, לא מקרקעי ישראל, אלא...
רשות מקרקעי ישראל, כן.
רשות לא מקרקעי ישראל.
לא מנהל מקרקעי ישראל כבר, אלא רשות מקרקעי ישראל. החוב הקטן הוא להסביר בעוד מילה, את המודל שפיתחנו לנסות ולפצח את השאלה, את המסתורין, איך הדבר הזה שהוא ייחודי לישראל, לטוב ולרע, רק בישראל, בין כל מדינות החברות, המדינות החברות ב-OECD, סינגפור והונג קונג לא חברות, אלא עשירות ולא חברות, ובכוונה אני מזכירה אותם, כי בהם יש קרקע לאומית ציבורית, בין כל היתר, רק ישראל היא בעלת שליטה, תיאורטית לפחות, על כל קרקעות, כמעט כל קרקעות המדינה. ושאלנו, וכיום ברזרבה של הקרקעות, זה עוד יותר בולט, כי הקרקעות הפרטיות פותחו הרבה 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 לפני הקרקעות שבבעלות ציבורית. איך זה משפיע על שוק הדיור? ואת זה קשה מאוד לפצח מבחינה מדעית, כי אין למה להשוות. זאת אומרת, אין לנו ארץ אחרת במובן המילולי של העניין.
אבל אנחנו כן יכולות לראות מה מצב הדיור כאן בישראל, וזה אולי המדד שלנו.
עדיין לא, לא.
מדוע?
כי מצב הדיור הוא עניין של שוק, אבל אני עדיין רוצה לדבר וגם לתת עוד קרדיט על אותו מחקר. היינו צריכים לנסות לראות איך משפיעים המכרזים שעושה רשות מקרקעי ישראל לדיור, כבר הרבה שנים, על כל הפלטפורמה, זאת אומרת, על כל מישור של המחירים של מדינת ישראל. בתיאוריה על קרקע ציבורית, הצפי הוא שקרקע ציבורית זה יאפשר להוריד מחירים. אבל בגלל שיטת המכרזים שאמרנו שבאופן עצמאי היא טובה, אבל היא באה ביחד עם דבר שהוא מוטציה בין כל מדינות העולם המפותח. וזה אותה שליטה ריכוזית על בעלות לאומית של כיום כמעט כל הרזרבות שנותרו. זה 92% במדינה, אבל ברזרבות שניתנות לפיתוח זה באמת כמעט כמעט הכל, חוץ מפינוי בינוי. אז השאלה הזאת היא לא פשוטה מבחינה כלכלית, מתמטית, סטטיסטית. איך מבדלים את ההשפעה? ואנחנו פיתחנו מודל סטטיסטי, והקרדיט הנוסף, נתתי כבר קרדיט לדוקטור יאל סלינג'ר, שהוא כלכלן שמאי ומתכנן ערים, עזר לנו לפתח את המודל הסטטיסטי המתוחכם, פרופסור רון קנט, שהוא גם קשור עם מוסד נאמן. את הממצאים כבר אמרתי, הם כנראה שבמקום שהבעלות הלאומית תוריד מחירים, כפי שהיא עשתה בהרבה מאוד משנות המדינה, עשורי המדינה הראשונים, ככל הנראה, או יכול מאוד להיות שכיום, מעלה את כל הרף של כל המחירים במשק, את זה אנחנו עוד לא לחלוטין הוכחנו, כי אמרתי, זה מחקר פיילוט, כמו שעושים בווירולוגיה, כן? כולם עכשיו יודעים על חיסונים ועל קצת על מחקר.
אז כך גם במקרקעין.
גם בנושא הזה פיתחנו מודל פיילוט, ואנחנו צריכים, מחפשים עוד מימון מחקרי לעניין הזה. עכשיו אנחנו נדבר על התאום של רשות מקרקעי ישראל, וזה חוק התכנון והבנייה. אמרתי קודם שכל קרקע שרשות מקרקעי ישראל מוציאה למכרז, קודם צריך לעבור את חוק התכנון והבנייה. עכשיו, פה אנחנו כן בליגה של כל המדינות המפותחות. בכל מדינה מפותחת יש חוק תכנון ובנייה פעיל ופועל. הם שונים זה מזה, והמומחיות שלי המובילה כנראה בעולם, זה מחקר השוואתי על החוקים האלה, וחקרתי כבר הרבה מאוד מהחוקים בכל מיני היבטים שלהם. ב-OECD במידה רבה, אבל גם קצת במדינות מתפחות, וגם די הרבה בסין. אז בחוק התכנון והבנייה שלנו, הוא באמת צרה צרורה, ואז יש לנו צרה על גבי צרה כשאנחנו מדברים על המחירים. אינדיקטור ברור לצרה, אחרי שהאינדיקטור נסביר למה. האינדיקטור הוא כמה זמן לוקח מהרעיון שכאן צריך שכונה, או כאן צריך מסחר, או כאן צריך לתת יותר זכויות בנייה כדי שיקרה פינוי בינוי בעצמו, או כאן צריך לשנות משהו בתכנון, חדש או ישן, שינוי בישן. באופן רגיל, בחוק שלנו, בין הרעיון לבין התוצר הבנוי לשוק, 7-15 שנה.
זה המון.
ואז תסתכלי על זה באופן השוואתי, אבל לפני שניתן קצת מספרים, נזכור את הדופק של מדינת ישראל. למדינת ישראל יש דופק כפול לעומת הממוצע של ה-OECD. הדופק הוא פריון, הפריון שלנו. ילודה לאישה, 1.7 ב-OECD, 3.1 בישראל ובמגמת עלייה. עוד יותר. יש במדינות שאוהבים להשוות איתם, אגב, שתי אלה עם הבעלות הלאומית על הקרקע, הונג קונג וסינגפור, 0.9.
מדהים, אז אנחנו קדימה והרבה.
כן.
אבל אני רוצה לשאול אותך רגע, רחל, לפני שנצלול לעניין הזה, שתי שאלות בעצם שאלו בראשי. כן. האחת, מפתיע אותי שלוקח כל כך הרבה זמן, ועוד מעט תגידי בהשוואה למדינות אחרות מה מצבנו, אבל נדמה לי שזה הרבה זמן בלי, עוד בלי לעשות את ההשוואה. ואני תוהה על מדינה שכביכול עדיין מתפתחת, זאת אומרת, אנחנו הצעירים יחסית מבין המדינות שבטח תשווי אליהן, ילדים קטנים שצריכים מהר מהר להקים ולדהור, איך זה יכול להיות, יכולה להיות האיטיות הזאת, וגם אולי לבקש ממך לספר קצת את ההיסטוריה של החוק הזה, זאת אומרת, מי יסד את החוק הזה, או למה הגענו עד הלום?
מעולה, וואלה, אז בחלק הראשון את כבר המחשת כבר את הבעיה.
לא, זה common sense, אני אפילו לא צריכה את הנתונים.
כן. אז כן, אין נתונים בינלאומיים, ואני יודעת שגם ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, נהג הרבה לתת נתון. הנתון הבינלאומי היחיד שיש, לא לטעות, הוא כמה לוקח להוציא היתר בנייה לעסק. לא לערוך תוכנית חדשה. היתר בנייה זה הקצה, הקצה, הקצה של הצינור. זה כמו לשאול כמה זמן הולך להוביל מהמוביל הארצי, כשהוא פעל מהכינרת, כבר היום זה בעיקר
התפלת
מי ים. אני אסתכל על הקצה של הצינור, או כמה זמן לוקח למלא את הקוס. זה היתר בנייה לעומת הצינור הגדול, 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 שהוא מרעיון, הקרקע,
ואיך זה שעל זה אין השוואה? כי לא עשו אותה פשוט?
לא קיימת. למה? כי לא עשו אותה, זה גם קשה מאוד לעשות, כי בניגוד לכלכלה, שיש לה מדד אחד וזה כסף, הוא זורם, ויש אולי עוד כמה, אבל בגדול אפשר למדוד פחות או יותר בדולרים, או ביורואים, או בדרכים דומות, אני יודעת, ביטקוין. אבל בתכנון ובנייה, הנושאים שהם קרקעיים, אני חושבת שהתחלנו את השיחה על זה, הם מאוד מאוד מקומיים, גם חוקי קרקע, ואחריהם חוקי תכנון ובנייה, שצמחו מחוקי קרקע.
אבל בכל זאת, אם אני אקח יזם אחד שחי ובונה ויוזם רק בישראל, ואני אקח כמה יזמים, אחד עובד בנורווגיה, אחד בסין ואחד, אני אוכל לשאול אותם, מהרגע שהעלית את הרעיון למגדל משרדים, בוא נגיד שהם לא זהים, אבל כמה זמן עבר עד שהמגדל קם, זה כן איזה מדד, לא
נכון,
שזה מורכב מדי.
נכון, אבל צריך לחקור את זה. אני קצת חוקרת את זה עכשיו, עם דוקטורנטית בשם סיגל פלח, ואנחנו קצת חוקרות את זה במעט, אבל זה במספר קטן של מדינות. זה נתון שלא קל לעשות, כי כל תוכנית שונה מאחרת.
זאת אומרת שזה מורכב מדי, וזה לא בר השוואה פשוטה כל כך.
צריך לצלול פנימה, וצריך להבין, וצריך מימון. זאת אומרת, צריך מימון, כי זה אי אפשר לעשות משהו שהוא חתך רוחב, צריך לצלול לכל מדינה, כאילו לתוך המעבדה, כמו כשם התוכנית הזאת, אם ממש לצלול פנימה ולהסתכל במיקרוסקופ, לתוך המערכות האלה, וזה דבר שלא עשו עד היום.
אז בוא נעזוב השוואה, אבל רחל, זה נשמע לך הגיוני כמות השנים שאנחנו מדברות עליהם, זאת אומרת, בראש שלך, כמי שמבינה קצת יותר מכולנו בעניין, זה הגיוני שבע עד כמה אמרת?
ממש לא, ממש לא, אבל אני כן אתן כן נתון אחד. במחקרים שאני כן עשיתי, אני מוצאת שהמדינות שיש... המילה שנתיים עולה הרבה פעמים כתלונה, לוקח לנו אפילו שנתיים לאשר. אם כי כשיש משהו מאוד מאוד בעייתי מבחינה סביבתית או מבחינת התרבות או איזשהו אייקון, אז כן, זה יכול לקחת הרבה שנים.
כן, אבל זה לא, בגדול, זה לא המקרים, בגדול, רוב המקרים שאנחנו מדברות עליהם.
שנתיים
כן.
לתוכניות רגילות שאצלנו לוקחות, לפחות 7 שנים. אני רוצה להגיד לך שה-OECD בביקורו בארץ, ואני בקשר שוטף איתם, גם קצת מייעצת להם ללא שכר, דיברנו על זה, הם היו בשוק לראות, תגיד, הסתכלו על עיר ימים. עיר ימים זאת שכונה, אולי כבר הזכרנו אותה, שהיא עם מגדלים.
נתניה, נכון?
נכון, עם מגדלים, אבל אין בה... שום מסחר וכולי, ואיפה הרעיון הוותיק של עירוב שימושים, שהוא נחת בארץ אתמול בבוקר כזה, הרעיון ותיק, שואלים איפה הם? אז אומרים כן, אבל זה תוכנן כבר לפני 20 שנה, עד שזה התחילו רעיונות שם, ולקח הרבה זמן לקלוט רעיונות, אז המגדלים חדשים, אבל בצנרת כבר 10, 2 עשורים, אז הם נראים, המגדלים חדשים, אבל הקונספטים ישנים, הצרכים משתנים. אנחנו בפער נוראי. אז לפני שנדבר על ההיסטוריה, נדבר על האקטואליה. אם תסתכלי בעיתון, בשבוע הזה, ושבוע שעבר, תראי שהיה ויכוח על אישור של, לא תיקון, מין תיקון מעקף של חוק התכנון והבנייה, והוא מעקף רע. זה הוותמל, והיה ויכוח, נדמה לי שבשבוע שעבר, עד שזה עבר בקבינט, וזה היה חקיקה, כי זה חוק ממשלתי, תעבור די מהר, והיה ויכוח בין חברות הממשלה, השרות, הנוטות לנושאים הירוקים, שרת הסביבה, אולי עוד, לבין ערים שמעוניינים בבנייה המהירה. מה זה החוק הזה? הוא האינדיקטור למחלה. כי במקום לתקן את המחלה, למשל, אם יש לחץ דם גבוה, בואי נגיד שהאיטיות שלנו היא מעידה על התפקוד הלא טוב, הפיזיולוגי של כל המערכת שזקוקה לאישורים מהירים, לחשיבה מהירה, והיא המערכת הרגילה היא כל כך איטית. אז במקום לתקן את לחץ הדם, במקרה הזה להאיץ את הלחץ הדם, היא בונה לב חיצוני. הלב מחוץ לגוף, והלב מחוץ לגוף זה אותו ותמל, זאת ועדה שיושבת במישור הארצי, ומנחיתה אישורי תוכניות למישור המקומי. אז א' ב' בתורת התכנון, בתיאוריות ההחלטות של תכנון, זה תכנון בא מלמטה, מתוך החברה, מתוך החברה האזרחית. הוא מותאם למרקם, המילה מרקם שמשתמשים בה הרבה, היא בעצם שוב מחזירה אותנו לגוף, רקמה, הרקמה של הגוף, זה המרקם העירוני. הוא לא יכול לשבת בירושלים. הוא לא יכול לשבת בירושלים, והוותמל נחוצה משום שהאיטיות הזאת גורמת לנזק עצום. אז היא הייתה נחוצה, אבל במקום לרפא את הגוף.
מוציאים את זה החוצה ועושים משהו שלא באמת שייך לגוף.
שהוא שכונות גרועות, חדשות, מחוץ לעיר, זאת אומרת, לא בתוך, אבל מונחתות מלמעלה. אפילו אם הן היו טובות, הן עברו בלי ההיוועצות, בלי השלטון המקומי, שהוא השלטון, הוא הדמוקרטיה הישירה שלנו. הוא הכי ישירה, הוא הכי אתונה, שיכול להיות, את ראיינת.
פרופסור עירד מלכין, כן, על הדמוקרטיה האתונאית. כן,
כן, זה היה מאוד מעניין. אז עכשיו את רוצה לשאול, אז אם ככה, למה הגוף חולה?
רגע, לא, אני רוצה עוד לפני כן לשאול אותך. קודם כל, עבר החוק הזה, הוותמ"ל?
כן, כן, הוא יחודש, הוא יחודש, למרות הצעקות, אבל אני חצויה, כי מצד אחד צריך את הלב הזה החיצוני. בואי נחזור לקורונה, זה אותו לב ריאות, מכונת לב ריאות. אבל מכונת לב ריאות היא מראה שלא פתרו את הבעיה קודם.
נכון, אם יש לנו פתרון לקורונה, לא נצטרך את המכונה הזאת.
נכון, ושנוכל למנוע את הקורונה יותר טוב.
אז אני דווקא רוצה לשאול אותך אחלה.
ולא אקמו, קוראים לזה אקמו, אבל לזה קוראים. אז בואי נעשה ביטוי.
אז מה צריך להיות הפתרון?
הוותמ"ל הוא האקמו. של מערכת התכנון והבנייה.
ומה צריך להיות הפתרון? איך פותרים את הדבר עצמו, okay. לא מבחוץ?
איך פותרים ולא מבחוץ? עושים כמו כל יתר מדינות ה-OECD. בכל יתר מדינות ה-OECD. עם הבדלים שקיימים, אבל בגדול. סמכויות התכנון והבנייה הן בעיקרן אך ורק בשלטון המקומי. בעיקרן. לא השלטון המרכזי. אז עכשיו את חושבת, רגע, אבל הוותמ"ל אמרתי שלטון מרכזי, אבל זה לא הכל. בכל המערכת הרגילה, השלטון המרכזי מעורב בהרבה רמות. וכך הגענו לקורונה של מערכת התכנון והבנייה, ולאקמו ששמו הוותמ"ל. ותמ"ל הוא לא האקמו הראשון. היה כבר כמה פעמים צורך להקים אקמוים. אבל כל זה משום שאין לרצון במדינת ישראל להבין. אני ידועה, מוכרת, המחקרים שלי מוכרים, אני גם ליוויתי את הכנסת בחקיקה הגדולה האחרונה של חוק התכנון והבנייה, הגדולה של החוק עצמו שהייתה ב-2012, ולא הצלחתי לשכנע. יש בישראל מחלה של שנאת השלטון המקומי, וגם הוצאות דיבה על השלטון המקומי. זאת אומרת, אני לא מתכוונת הוצאת דיבה במובן המשפטי, למרות שאני משפטנית, אבל במובן הרך, של להוזיל את שמם, וזה מתבטא בסמכויות. השלטון המקומי הוא גם באופן השוואתי, אם לוקחים שלטון מקומי וסמכויותיו בהרבה הרצאות, אז יש מעט מאוד סמכויות בישראל לשלטון המקומי, גם בנושאים אחרים.
אבל זה לא, אני אתן לך דוגמה את תל אביב, רק מכיוון שאני כן. גרה בה ומכירה את הסיפור, לא כן, אני חושבת שזה הסיפור היחיד. זהו, כי רציתי לשאול למשל על המון מאבקים, של למשל כיכר אתרים מאבק ידוע, או כל מיני בניות שכאלה, שאמרת זה מגיע מלמטה, האזרחים נאבקו בשלטון המקומי. ושוב, אני אתן את הדוגמה הזאת, רק אני מכירה אותה על בשרי, ולא כי היא חשובה יותר מאחרות. זאת אומרת, האם תמיד מובטח לנו שהשלטון המקומי יעשה את הדבר הנכון, או אולי גם הוא קבול בתוך כל מיני אינטרסים שלא יהיו לרווחת התושב?
אבל גם בפגישה הראשונה שלנו דיברנו על זה. אין דבר כזה כמו תכנון נכון או תכנון טוב. תמיד יהיו קונפליקטים, וזה לא משנה מה הדרג. כי תכנון עירוני הוא משלב... או הוא מנסה לשים ביחד יעדים שונים, אבל למרות שהמשפטנים נוהגים לומר, צריך למצוא איזון, ובתי המשפט מוצאים איזון, ועדות תכנון מוצאות איזון, איזון של אחת הוא לא איזון של השני. יש גם הרבה איזונים. גם איזון זה עניין של תפיסה, ומה היעד הדומיננטי אצלך, ומה היעד האחרים.
אבל יש דברים שאת הסכימי שהם ברורים. למשל, תכף אנחנו נדבר החל, ותכף נגיע לשם, כי זמננו לצערי רץ קדימה קדימה, על המגדלים, שהם חלק מהדיור העירוני.
אבל לא.
ונאמר, אותם מגדלים...
רונה, לא נלך לשם כרגע. לא נלך. כי כשאני צוללת, דהיינו, עם הפרסקופ מלמטה למגדלים, מסתכלת למעלה, את יודעת שזה מבעיר אותי, אנחנו נגמור עם חוק התכנון ובנייה, כי אני חושבת שזה מאוד, זה בכל זאת המעבדה, צריך גם להבין את העניין הזה לשומעים. אז חוק התכנון ובנייה שלנו, שאלת מאיפה הוא בא, וזאת שאלה מאוד טובה, כי אם יפנימו במדינת ישראל, ואין הפנמה שחוק התכנון והבנייה שלנו שונה בצורה לא טובה. אין הפנמה כזאת, אין לימוד הדדי אמיתי, בניגוד לנושאים אחרים, בכלכלה, בסביבה, כל הזמן לומדים, בחינוך, משווים עם פיסה, אין לנו פה למה להשוות, אבל לא רוצים לשמוע על מה שכן יש. יש אגב דוח חדש של ה-OECD, שאני כתבתי עליו את הפרק הישראלי, ואני די תרמתי גם לניתוח ההשוואתי, שבו יש תיאור של כל מערכות התכנון והבנייה, בואו יקחו את זה במדינת ישראל ויסתכלו על זה, אנחנו הכי ריכוזיים. אז מה זה אומר? אני לא מדברת על התוכן של התכנון. את נתת דוגמה של תוכן של תכנון, של האם כיכר או לא כיכר. אני מדברת על תהליך התכנון, תהליך האישור של התכנון הרגולטורי, אותו תכנון שחייב לקבל אישורים על פי חוק.
אבל הם לא כרוכים האחד בשני, רחל. לא. זאת אומרת, השאלה אם כיכר לא או לא כיכר, בזה. כרוכה במי מחליט, באיך מחליטים.
לא מספיק כדי להבין את ההבדלים בין החוקים. ברגע שתמשיכי להסתכל על הכיכר, את לא תוכלי להבין את המערכת. לא תוכלי להבין מתוך הכיכר מה המערכת. את יכולה להשוות את הכיכר להרבה כיכרות בעולם. מתוך הכיכרות, לא אוכל, גם אני המומחית, לקרוא מהכיכר מה מערכת ההחלטות. אז בואו נלך טיפה להיסטוריה, שאל. חוק התכנון והבנייה שלנו ביסודותיו הוא בן 85 שנה. הוא חוקק על ידי הבריטים. וזה היה פקודה. פקודה הזאת אומרת שזה אישור של המלך היושב באנגליה. וחוק כזה חוקק בדומה בקולוניות, במחוזות אחרים, בהודו, במה שהיו בשליטה בריטית, ובארצות אפריקה כאלה ואחרים שהיו בשליטה בריטית. גם בירדן, אני עשיתי איזשהו מחקר השוואתי, הוא לא פורסם, כי יש פה רגישות גיאופוליטית, שהשוויתי את חוק התכנון והבנייה לחוק הירדני, המעוניינים לקרוא המאמר כתוב באנגלית, שמשווה את החוק הבריטית, הירדני, לא הפלסטיני שהוא חדש, לא ברשות הפלסטינית, אלא בירדן. ואגב, זה חל ברשות הפלסטינית במידה מסוימת עד היום, זה חל על אזורי C במדינת, בישראל ובשטחים, חל בשטחים המוחזקים בישראל. אז זה היה חוק קולוניאלי, ומדינת ישראל עם הקמתה, לא שינתה אותו, היא עשתה חוק בשנת 65, שמחזיק את העיקרים של אותו חוק, אבל זה היה ב-65, אותו חוק היה חוק צנטרליסטי, ואני אתן את האינדיקטורים לצנטרליזם הזה. כל תוכנית במדינת ישראל שהיא משמעותית, תוכנית זה לא הכיכר, תוכנית זה בנייה שהיא משנה באופן משמעותי את התוכניות הקיימות. זה לא כיכר, זה לא קוסמטיקה, זה בנייה משמעותית או שינוי של השימוש. למשל, מאזור תעשייה לאזור מגורים, או מאזור קניונים, שזה עוד מעט יקרה פעם, לאזור מגורים. משרדים למגורים כבר קורה. אלה דברים משמעותיים. דברים משמעותיים כאלה בישראל זקוקים לאישור של ממשלת ישראל. לא באותו ותמל שדיברנו, אלא ביומיום. ביומיום קוראים לזה ועדה מחוזית. עד לפני שנים ספורות, ועדה מחוזית הייתה צריכה לאשר כל תוכנית, אפילו קטנה, אולי אפילו לכיכר אתרים, צריך לבדוק בדיוק, זה לאו דווקא, אני צריכה לבדוק את בדיוק באותה תוכנית ובהוראות, אבל כל תוכנית קטנה כולל תוספת שתי קומות לבניין. כיום יש טיפה יותר סמכויות לשלטון המקומי, עם הרבה מאוד תנאים, וחלק גדול מהשלטון המקומי לא עומד עליה בתנאים האלה שהכתיבה המדינה. אז תחשבי, מה זה הוועדה המחוזית? שעד היום שינויים משמעותיים בהרבה מאוד ערים בישראל, תל אביב היא היוצא מן הכלל, תל אביב הייתה מדינה הרבה לפני ישראל. היא הייתה מדינה בזמן הטורקים, היו לה הרבה מאוד סמכויות עצמאיות, והיא גם בעלת קרקעות שלרשויות אחרות אסור להיות. כי היא קדם מדינה לא מימי הבריטים, אלא מימי הטורקים. אז היא לחלוטין שונה, ויש לה משרד תכנון מקומי מצוין, כל זה עושה תל אביב, יש לה משאבים, כפי שאמרתי, משאבים שאין לאחרים, בנוסף מובן למשאבים הכלכליים, שזה הארנונה הכלכלית. יש לה גם משאבי קרקע, לערים אחרות אין משאבי קרקע, ואין סמכויות לקנות ולמכור קרקע במדינת ישראל. אז בואו נחזור לזה. ועדה מחוזית צריכה לאשר כל תוכנית, עד אתמול בבוקר, ומאתמול בבוקר הרבה תוכניות. היא ממשלת ישראל בזעיר אנפין. כל נציגי הממשלה הרלוונטיים יושבים במחוז תל אביב, במחוז חיפה, במחוז ירושלים, במחוז הדרום, במחוז המרכז ובמחוז הצפון. והם מחליטים פעמיים על אותה תוכנית. אז היא עברה את השלטון המקומי שאליו האזרחים פונים. כי הם בחרו בהם, הם לא בחרו בוועדה המחוזית, אבל הוועדה המחוזית היא במידה רבה זו שמחליטה, וזו ממשלת ישראל. אז רק תחשבי על הזמנים, רק הזמנים. המעבר הזה הכפול, החוסר האימון, באלה שקרובים לאזרחים, גרמו לזה שמדינת ישראל עד היום, היא בכך שעוד ועדה, ואין אף מדינת OECD אחת, גם אלה שיש משהו שדומה, וזאת מעטות, למשל, בחלק מדינות אוסטרליה, יש ועדה דומה, אבל היא בעצם ועדה שהיא רמזור ירוק. היא בעצם רק דברים מאוד שנויים במחלוקת, ובעיקר כאלה שלא עברו הליך תקין, לא התוכן, היא בודקת שוב. אז מה צריך היה להיות? צריך להיות שכמעט כל סמכויות התכנון יהיו מקומיות. מה כן צריך להיות? ארצי, מחוזי או ארצי, נושאים שיש להם השלכות אזוריות ולאומיות משמעותיות. אז זה לא השכונה החדשה, וזה לא גם בית הספר החדש, על זה משרד החינוך יפקח על הסטנדרטים. אבל איפה וכמה וכל זה, הכל צריך להיות מקומי. הרי כאשר חולקה אינטליגנציה במעמד הר סיני זה או אחר, לא כל הקובין נפלו בשכל של השלטון המרכזי.
מצוין.
ולא, השלטון המקומי הוא לא פחות חכם. הוא באמת קרוב יותר לנדלן. ואז המאזינים יגידו לנו, אבל מה אם למנוע שחיתות? ופה יש לי תשובה כפולה. אחת, תמיד יכולה להיות שחיתות בנדלן. נדלן. ובאמת, גם בארצות שיש בהם רמת השחיתות הכי נמוכה, ויש לזה מדד בינלאומי, מדד השקיפות והשחיתות, במדד הבינלאומי הזה, הכי פחות מושחתות בעולם, זה ניו זילנד, ולפעמים דנמרק, לפעמים פינלנד, הייתה איסלנד, איסלנד נפלה, היה שם מקרה שחיתות גדול, גם הוא בעקיפין קשור בנדלן. אז יש טיפה אפילו בארצות הקדושות. השאלה היא מה יותר טוב, והכי חשוב איזה מנגנונים יש. אז מה שקורה עם השלטון המקומי אצלנו זה גלגל סחור. לא נותנים סמכויות, זה כמו שאנחנו לא ניתן סמכויות לילדים שלנו. ונחזיק אותם תלויים בנו עד אחרי הצבא, ולא ניתן להם סמכויות להחליט. אם לא נותנים סמכויות, גם לא לומדים. אם לא נותנים סמכויות, גם לא נותנים תקנים לכוח אדם. ואז צועקים, אין כוח אדם בשלטון המקומי, והם לא יודעים להחליט. ובשלטון המקומי יש את הבקרה הכי טובה, ולזה קוראים האזרחים. הכלבים הנובחים, הם הכי קרובים לשלטון המקומי. אין להם אפילו מקום לשבת ליד מנהל התכנון. ישבתי 10 שנים כחברה במועצה ארצית. אין להם אפילו אולם, אולי היום כבר יש, אולי סחרו משהו. אין להם אולם בוועדה המחוזית כדי שיבואו הרבה אזרחים. יש להם מקום להפגין על יד המועצה המקומית. יש להם נציגים. אז השומעים, ואת גם קודם שאלת מה נכון או מה לא נכון, אין נכון או לא נכון. יש יותר משרת או פחות ישרת, יש פחות משפיע. אין גם צדק מוחלט, כמו שמקרקעין הם הקרובים ביותר לשחיתות. הקרובים ביותר, אולי, לשחיתות. בכל העולם, בכל העולם. וככל שמדינה יותר מושחתת, גם ההחלטות המקרקעין יותר מושחתת. לא רק הבנקים, בהרבה מאוד המקרקעין. אבל אין פתרון שהוא גם תמיד צודק. כי כמו שהמקרקעין הם נוטים לשחיתות, הם גם נוטים לאי שוויון. אז אי שוויון קשה למנוע אותו, אבל אי שוויון, פה יש כן מקום לשלטון המרכזי, אבל הוא רק פתרון רגולטורי שינסה להנחות את השלטון. למשל, אחוז מסוים של דיור בר השגה. תקבעו את זה, אבל אל תגידו לשלטון המקומי איפה, ואל תאשרו כפול. משכי הזמן שלנו נובעים מחוסר האמון של השלטון המרכזי, ומהדיון הכפול הוא המכופל. מעל הוועדה המחוזית, אני גם הרמוז שיש גם שר הפנים. זה מאוד רוקח בשנים האחרונות, אבל בישראל המתפתחת, השנים ההן גם היה עוד דרג שלישי עם ערימה.
שצריך לאשר.
עם ערימה אמיתית. בוגרת שלי הייתה אחראית על הערימה הזאת, וישבה משרד הפנים, ויכולתי לצלם את הערימה הזאת. זה הכל מחוסר אמון. הבריטים היה להם חוסר אמון בשלטון של הקולוניות. למדינת ישראל לא צריך להיות חוסר אמון.
אז מרכז... הנה את נותנת פתרון מאוד מעניין ומאוד רציונלי. כל זה קשור למשל, הזכרת עכשיו את הדיור המסובסד, מחיר למשתכן נכנס לתוך הדבר הזה?
כן. מחיר למשתכן נכנס, את רוצה אולי שנעבור עכשיו לפרק דיור?
כן.
אוקיי, עוד מילה אחת ואחרונה על הנושא הקודם. יש בישראל איחוד של השלטון המקומי, שאומרים, קוראים לו מרכז שלטון מקומי. כמה מתושבי המדינה מכירים את המקום הזה? כמה הוא נגיש להם? כמה הוא יוזם חקיקות? התשובה היא שכמו שהשלטון המקומי שלנו מאוד מוחלש, כי אני אשתמש במילה הזאת, מוחלש, שהיא תקידות פוליטית, אבל הוא מוחלש כי החלישו אותו, כמו את האזרחים. הוא מוחלש באופן חקיקתי ובאופן של אי אמון שהוא בכל הדרגים, כולל משרד המשפטים עצמו. מרכז שלטון מקומי הוא חלש. במדינות אחרות, אם את הולכת, רבות ממדינות ה-OECD, לא כולן, את הולכת, אז יש זרוע משמעותית שהיא האיחוד של השלטון המקומי, שהוא עומד מול השלטון המרכזי. וזה אצלנו חלש מאוד. עכשיו לדיור.
אז את זה אולי אנחנו נעשה בפרק הבא, רחל, כי תכף תם זמננו, כן. ואולי את הפרק הבא נקדיש לדיור והדיור העירוני, ושם נדבר גם על מחיר למשתכן, שהוא חלק...
דיור, ואפשר גם על המגדלים, בנפרד. כי מחיר למשתכן...
או, לזה אני מחכה מאוד, אני יודעת ששם את לוהטת מאוד בעניין המגדלים.
עוד יותר.
וזה גם נושא מאוד חשוב, כי הוא נוגע כמעט היום לכל אזרחי ישראל, כי כשנדבר על מגדלים נבין, נצפה קדימה אל העתיד, ונראה שלא מעטים מאיתנו יגורו במגדלים. מגדלים, וננסה להבין מה המשמעויות של הדבר הזה. אז זה בפרק הבא. אני אומר לך תודה גדולה, פרופסור רחל אלתרמן, מתכננת ערים ומשפטנית, פרופסור אמריטיה בטכניון, חוקרת בחירה במוסד שמואל נאמן לחקר מדיניות לאומית, וגם מרכזת אקדמית של התוכנית למקרקעין ושמאות באוניברסיטת בר אילן. אז אחרי כל הטייטל הזה והשיחות החשובות האלה, אני אומר לך תודה ושלום, ואני מצפה לפרק הבא.
רונה, גם אני.
תודה רבה גם למאזינים שלנו, מאזיני המעבדה, תודה לביביאנה דייט שהייתה איתנו, ליובל יסוד, אנחנו נשתמע בפרק הבא, היו שלום.
ליד הבית שגרתי בו הייתה לי פעם זה לא מקרה שעברתי פה מחלתי כבר על הכבוד זחלתי כבר עד שום דבר והיא האם עוד בחיים כלומר עוד פה היה פה ברוש עכשיו כבר אין ושביל אחד חוזר הערך אין נעורה במקום לכבוש ולהילחם במקום למות באיזה קרב חזרתי כדי להתנחם עד מוחרת אומר גוב אל הבית שגרתי בו זה לא קרה שעברתי פה, פה שקט אצלי כבר לא. ליד הבית שגרתי בו חלון אחד היה מואר, זה לא מקרה שעברתי פה, שם התפשטנו ברום, שם זה התחיל ושם זה נגמר, כמו תמיד בהבטחות לחתונות. עכשיו קבע אצלה האור, חשבתי עוד אם לעלות, זו רק בדידות, לא כישלון, זה לא נחשב. בכיכרות עם הרמות הפגנו נגד מלחמות, אבל הגדוד נפל שדוד בשדה הקרב. אל הבית שגרתי בו, אל אותן התחלות, זה לא מקרה שעברתי פה, פה שקט אצלי כבר לא. הבית שגרתי בו אל אותן התחלות, זה לא מקרה שעברתי פה, פה שקט אצלי כבר לא. אל הבית שגרתי בו אל אותן התחלות, זה לא מקרה שעברתי. ליד הבית שגרתי בו בתי חרושת נסגרים, זה לא מקרה שעברתי בו, מן השמיים רק טיפות הגשם טוב לעיקרים, והוא יורד והוא מרטיב את השדות. מה שהיה עכשיו כבר אין, ובחלון וילון הוא רד, היא הלכה לישון, היא אולי כבר אין, היא אולי לבד. מי עוד רוצה להתאהב בלי לפחד מאף אחד? להתאהב בלי לפחד מאף אחד. שגרתי בו אל אותן התחלות, זה לא מקרה שעברתי פה, פה שקט אצלי כבר לא. אל הבית שגרתי בו אל אותן התחלות, זה לא מקרה שעברתי פה, פה שקט אצלי כבר לא. שגרתי בו אל אותן התחלות, זה לא מקרה שעברתי פה.